עוסקים בחסיד. צריך לזכור את זה. זה מדרגה אחרת לגמרי מהמדרגה הבסיסית של מאמר ראשון ומאמר שני. מאמר ראשון ומאמר שני זה בסיס. מאמר שלישי עוסק בחסיד. חסיד זה כבר מדרגה של מיוחדים. הסברנו למה הרב צבי יהודה לא היה, לפי דעתי, לא היה מלמד ככה. לא שהוא אמר את זה, הוא לא אמר את זה. המסילת ישרים הוא כן אמר, אבל פה לא. אבל נראה לי שזה... אז... אז אנחנו רואים את סדר ההתפתחות של עבודת החסיד. חסימת הכוחות, התאוות, הכעס, מעל המחשבות, שליטה בכל הכוחות. נראה, נתחיל עוד פעם פה לאחר שעשה החסיד. נצאנו אולי באמצע, אני לא זוכר. ולאחר שעשה החסיד לכל אחד מאלה כל צורכו, לכל אחד מכוחות הנפש, זה מה שהוא אמר במשפט הקודם, הוא אמר, אין החסיד מניח לאחד האיברים והכוחות האלה לעבור את הגבול בפעולה מייחדתו ומזלזל ביתרם. כן, זה שייך למעלת החסיד, הוא לא מזלזל בשום כוח, לא בשכל, בוודאי, אבל גם לא ברגש, וגם לא בדמיון, וגם לא בכוחות השונים של הגוף. לא מזלזל בשום כוח, כל כוח, הקדוש ברוך הוא לא יצר אותו לחינם. כל כוח שהקדוש ברוך הוא יצר אותו באדם, יצר אותו משום שהוא נצרך לשלמות של עבודת השם. הוא נצרך לשלמות המדרגות, כמו שהוא ממשיך. אז נכון, במדרגות נמוכות, אדם יכול אולי להזניח איזה כוח, בסדר, אז הוא לא משתמש בכוחות אחרים, משתמש רק בכוח הזה. זה לא תקין, זה לא שלם, בסדר, ממילא הוא לא שלם. אבל כשמדברים על חסיד, וחסיד זה שאיפה לשלמות אלוקית, אז השאיפה של השלמות דורשת את הכל. לא אפשר כך להסביר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. התרגום אומר, שלים תהי בדחלת עד השם. תהיה שלם. מה פירוש שלם? תפעיל את כל הכוחות שבך. אתמול באו בחורים משיעור א' לשאול אותי, הם הגיעו בדיוק לשם הבאורות. הם הגיעו לסעיפים שהרב מדבר על ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, לחזק את כוחם, להיות בנים אמיצי כוח לאומה. לא, אז הם שואלים אותי, אבל הרב אומר, שרירים חטובים, וזה, אז מה הכוונה? אם זה רק בשביל להיות בנים אמיצי כוח, אולי לא צריכים שרירים חטובים? אבל זה קשור לעניין הזה, שבאמת כל הכוחות כולם יוצאים אל הפועל בשלמות. להוציא אל הפועל בשלמות גם את הכוחות הגופניים. מה שהרב כותב שם, שכחנו במשך הגלות שלא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש, יש לנו בשר קודש. גוף קדוש, לא פחות ממה שיש רוח הקודש. אז ולאחר שעשה החסיד לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים מנוחה ושינה במידה מספקת. ולחיוניים עירות ותנועה די צורכם לשם פעולה בענייני העולם הזה. הוא קורא לעדתו זו, כאשר יקרא המושל הנערץ לחילו הנשמע לו, כי תבוא לעזרתו במאמציו, פה באבן שמואל כותב מאמציו, תרגומים אחרים לא מוזכר המילה הזו, אבל איזה המשמעות, כי תבוא לעזרתו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג. מדרגה שהוא השיג עד עכשיו זה עבודת השם בכל כוחות החיים שלו, כוחות הגוף, כוחות הנפש, כוחות השכל. עכשיו תבוא לעזרתו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג, במדרגה האלוקית, עומד למעלה מן המדרגה השכלית. היינו בשאיפה להגיע למדרגות של רוח הקודש ונבואה. אבל אנחנו גם על זה, אז פה אנחנו רואים שזה מונח בתוך מערכת השאיפות של החסיד. החסיד, היינו עובד השם בשלמות, הוא שואף להגיע אל מדרגות רוח הקודש. הוא שואף להגיע לשם. אז הרב זצ"ל באמת אומר במוסר אביך, גם באורות, הרב אומר שמוסר אביך משתמש במושג הזה שדיברנו, שכל כוח שיש באדם, הקדוש ברוך הוא נתן אותו באדם על מנת שישתמש בו ויפעל בו. כוח שלא מפעילים אותו, אז לא רק שהוא מוזנח. מוזנח ולא כאילו נובל. כוח שמזניחים אותו, אז הוא עלול לצאת לכיוון שלילי. הוא עלול לצאת לכיוון שלילי. זה מה שהרב אומר. הרב אומר שאנחנו צריכים לדעת איזה כוחות גדולים הקדוש ברוך הוא נתן בנו ועם ישראל. שהזכרנו במאמר ראשון, גם בשני, שמשה רבנו אומר, ומי המקנה אתה לי? ומי ייתן כל עם השם נביאים? נו, באמת, כאילו, בלשון שלנו, אפשר ככה להגיד אפילו בלשון שלנו, אתה במשה, שרבנו, מה אתה מדמיין? מה? הרי משה רבנו אומר, משמע שזה כך, שיש מציאות כזו. אז זה ראינו שחזל אומרים, שהיו 600,000 נביאים ו600,000 נביאות בעם ישראל. כלומר שבאמת כל יהודי ויהודייה הם ברי אחי להגיע לנבואה. ובעצם מדרגת החסיד הזו היא צריכה להיות מדרגה ושאיפה של כל יהודי. כל יהודי. אז אבל מה שאומר, כי תבוא לעזרתו במאמציו להידבק. אז במאמציו זה אוסף, אני לא יודע. אני אבדוק רגע בסוף. אבל לא, בתרגומים אחרים זה לא מוזכר, אז כנראה זה מסוג התוספות שהוא הוסיף מעצמו, מדי נפשי. אבל זה משמעות הדברים. אתה לא רואה שהוא מאיר על זה. וגם בלי המילה הזו, הוא קורא לכל הדתו, קורא לכל כוחות החיים שלו, שיבואו לעזרתו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג במדרגה האלוקית, העומדת למעלה מן המדרגה השכלית. לשם כך הוא מסדר את עדתו ואורחה במערכה, כדרך שסידר משה רבנו עליו שלום את עדתו מסביב להר סיני. כן, מעניין. הוא אומר שעם ישראל היה מסודר מסביב להר סיני במדרגות, לא סתם התאספו, באו כולם, נעמדו מסביב להר סיני. היה שם סדר, מי עומד ליד מי, איזה שורה, איזה שורה ואיזה כיסא, לא היה כיסא, עמדו. אז אבל היה סדר, זה לא היה סתם ככה שרצו. אז כך גם כל הכוחות האלה שבאדם, כל כוחות החיים שיש באדם, צריך לסדר אותם ולהעמיד אותם במערכה, כשכל כוח מקבל את הערך המיוחד שלו ואת החשיבות המיוחדת שלו. לשם כך מסדר את עדתו ואורחה במערכה, כדרך שסידר משה רבנו עליו שלום את עדתו מסביב להר סיני. ועכשיו ממשיכים הלאה. אז יש פה מסלול, מסלול של עלייה. פוקדו על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואהו מאיתו, ולהישמע לו, ולקיימו מיד, ובלא כל התנגדות. מי זה פוקד הוא? החסיד. אז מי זה החסיד? בכוח מה הוא מכוון את הדברים? כבר אמרנו בשיעור הקודם אולי, אמרנו שהחסיד הוא בוודאי בא בכוח התורה שבו. בכוח התורה שבו, זה כבר המדרגה שקודמת לזה, היא המדרגה של קניין תורה, עניין התורה בשלמותה. ואז הוא, דבר ראשון, מצווה על כוח הרצון. הרב זצ"ל אומר שכבר מילדות הכוח הראשון שצריך לפתח באדם זה כוח הרצון. בלי רצון אי אפשר לעשות כלום. בלי רצון לא מגיעים לכלום. יכול להיות אדם מוכשר מאוד, כישרוני, ברוך כישרונות, כל מיני. וכלום, לא עושה עם עצמו כלום. ולמה? אין מספיק רצון. הרצון לא פועל. הדבר הראשון אומר הרב שההורים צריכים לדאוג אצל הילד שלהם, זה לפתח בו כוח רצון. ואז, כשמגיעים לשלבים האלה, אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלב העליון של עבודת השם, דבר ראשון, הוא אומר, דבר ראשון, כוח הרצון. כוח הרצון שלא יהיה בטלן, ולא יהיה חלש. ואם השכל, דיינו כוח התורה שבו, המחשבה שבו, מחליט משהו, הרצון צריך לבצע. כמו שאמרנו, דיברנו כמה פעמים, הזכרנו כבר כמה פעמים. מה, צריכים לחזור על זה הרבה פעמים, מה שהמורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, הוא היה אומר על, על זה שדוד המלך אומר, בפרק הראשון של תהילים, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמל, מושב ליצים מאשר, דרך אגב, אני צריך להגיד לכם איזה חידוש התחדש לי. הדבר פשוט, אבל נהניתי מזה. זה בשבת שעברה במנחה, פתאום פעלתי מנחה, ואז לא יודע, תפסו אותי פתאום המילים, אשרי, נו מה אשרי, תמיד, כל חנוי, אשרי שווה ביתך, עוד יהיה חסר, מתחילים ממכם, תהילה לדוד. תפסו אותי פתאום המילים, תהילה לדוד. תהילה לדוד. תהילה לדוד. ואז פתאום, הייתה מחשבה כזו מוחי, מה אומרת, דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד המלך חי וקיים, כל הזמן, חי וקיים. מה שכתוב על יעקב אבינו לא מת, על דוד המלך כתוב חי, חי וקיים. מה המיוחד בדוד המלך? אמרתי, חשבתי בליבי, חזל אומרים, חזל, הגמרא אומרת שאדם שכל שאומרים שמועה מפיו, שפתותיו דובבות בקבר. שנאמר דובב שפתי ישנים. אז כשאומרים שמועה בשם תלמיד חכם, אנחנו מדברים מהרב צבי יהודה, שפתותיו דובבות. נו, אז ודאי גם דוד המלך. אבל דוד המלך, אין הרי שנייה בעולם שאין איזה יהודי שאומר תהילים. אין מציאות כזו בעולם שאין יהודי שאומר תהילים. לילה, יום, איזה ערב, לא, מה, אפילו פה. קו החומר שיש יהודים בכל העולם, אז שעות אחרות, אבל אחד אמר לי, הרב אחד אמר לי פעם, בכותל המערבי אפשר להגיד תהילים, לא, יש כאלה שלא נוהגים להגיד בתחילת הלילה, עד חצות לא אומרים תהילים, על פי הקבלה, אז הוא אמר לי, אבל בכותל המערבי אפשר להגיד, למה? כי כל התפילות של כל עם ישראל באות אל הכותל. אז מה אתה יותר גרוע מאיזה יהודי שעכשיו מתפלל באמריקה והתפילה שלו מגיעה לכותל המערבי כי בשבילו זה יום, עכשיו היא מגיעה ועולה לשמיים דרך הכותל, התפללו אליך דרך ארצם, דרך העיר אשר בחרת. נו, אז ודאי שאתה שאתה נמצא פה, אז פה זה לילה כיום העיר, כחשיכה כאורה, ובכותל המערבי, כנחנו בהר הבית שנזכה, אז אף על פי שגם שם יש קורבנות, מקריבים ביום, שיירי הקורבנות. אז אמרתי, אין שנייה שלא אומרים פרקי תהילים של דוד המלך. אז שפתותיו כל הזמן דובבות. אז דוד המלך הוא לא, הוא חי וקיים, כל הזמן חי, הוא לא, לשנייה אחת הוא לא מפסיק. עוד פה, כשהיה פה בעולם הזה, עוד הוא היה מנמנם קצת, כסוס, מנמנם. אבל אחרי פטירתו, הוא אפילו לא יכול לנמנם. אז דוד המלך מתחיל ספר תהילים, בסור מרע ועשה טוב, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב, מה שחז"ל אומרים שיש פה הדרגה, אם עמד, אם הלך, סופו לעמוד, אם עמד, סופו לשב, אשרי האיש שלו, ומושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. הרב צבי יהודה היה אומר, עומד על העניין הזה בתורת השם חפצו. יש חפץ ויש רצון. אומר חפץ, כל דבר ממשי נקרא חפץ. למה רצון נקרא חפץ? השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. כי חפץ בבת יעקב מאוד. חפץ זה רצון חזק. אז ויש רצון ויש חפץ. רצון זה נפשי, רגשי. וחפץ זה רצון בעל יכולת מימוש. רצון חזק מספיק שיכול לממש את הדברים. כמו שחפץ זה חפץ וזה חפץ וכל דבר ממשי הוא חפץ, אז כל חפצים לא ישבו, וכל דבר ממשי בעולם הזה הוא חפץ. אז הרצון, חפץ במובן של רצון, זה רצון חזק מתממש. אז אם בתורת השם חפצו, אז הוא יגיע גם למדרגה של בתורתו יהגה יומם ולילה, שיגיע למדרגה של תורה דילי. מה זה תורה דילי? הוא עצמו תורה, הוא עצמו נהפך למציאות של תורה, הוא כולו תורה, עצמותו תורה. כמו שהיה אומר הרב צבי יהודה ורב אברום, שניהם היו את העניין הזה של תורה דילי, עצמותו תורה. הוא התורה. אז לכן הוא יכול למחול על כבודו. תלמיד חכם כזה יכול למחול על כבודו. למה? זה לא שהוא מוחל על כבוד התורה, אלא התורה מוחלת על כבודה. הוא תורה. הוא עצמו תורה. כל מציאותו תורה. אז זה הרצון. וצריך רצון חזק. ולכן פה התחלה, פוקדו על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואהו מאיתו, ולהישמע לו, ולקיימו מיד ולא כל התנגדות. הרצון לפעמים מתנגד. אם צריכים לעשות איזה מעשה שהוא קצת קשה בשביל העניין, אז אין כל כך חשק. אם זה לא רק ארוך מאמץ, אז כן. אבל זה תלוי ברצון. שיש רצון חזק. אחר צבי יהודה אז היה אומר, משלים את מה שאמר מקודם, הוא אומר, אנשים לפעמים אומרים, אני מאוד רוצה לגמור את המסכת. מאוד רוצה לגמור את המסכת. בסוף הוא לא גמר את המסכת. אז למה? אבל הוא אמר שהוא מאוד רוצה. אז הוא רצה. אבל לא. לא עמד במבחן של לסיים. זה הכוח המיוחד לדעת לסיים. אז הוא אומר למה? בגלל שהרצון היה חלש. לכן דוד המלך אומר בתורת השם חפצו. לא אומר רצונו, אלא חפצו. אך רצון חזק שיוכל לבצע את הדברים. כך גם כאן. כשמגיעים למדרגות האלה הגבוהות, צריך רצון חזק מאוד. וזה נקודה ראשונה שהוא אומר. רצון חזק.
מה קודם למה? רצון או השכל?
הפירוש.
כלומר, הרצון להגיע למדרגות הגבוהות מביא את השכל לחשוב,
להתגולל
מה יביא אותו לשם? או
שהפוך? לא. ודאי שהשכל הוא החושב, והוא מבין מהי משמעות חיים של אדם, מהי שאיפת החיים שלנו כאן בעולם. זה לא עניין של רצון. זה עניין של שכל. שכל של תורה. שלומד תורה, מתבונן בתורה, לומד, משמש תלמידי חכמים, לומד בספרים של גדולי ישראל, של גדולי עולם, ומקבל אמות מידה נכונות לשאיפות החיים. אני אומר תמיד, חוזר ואומר תמיד, מלא מלא ספרים, זה, כזה, כזה, כזה. כל ספר יש בו דברים חשובים. כל ספר שנכתב על ידי תלמיד חכם אמיתי, יש בו דברים חשובים. אבל אסור לנו לאבד את ההבחנה בין מדרגות שבספרים, נגיד ספר הכוזרי. אז זה לא עומד בכלל ברמת המשקל של שום ספר אחר מאחרי הש"ס. זה לא עומד ברמת המשקל כפי שאנחנו מקבלים מרבותינו. הגאון מווילנה, אמרנו רבי צבי הירש רוזניש, שאמר מסתם קיבל כך מאביו, מהפני יהושע, שגדולי הראשונים ציוו לבניהם אחריהם להגות בספר הכוזרי. אז אדם לומד, אבל זה עוד לא אומר שהוא מיישם. זה לא אומר שהאישיות שלו באמת תוכל לעמוד במבחן של חיים שכאלה. זה תלוי קודם כל ברצון. אז אחרי שהשכל מבין ומשיג, אז פוקד הוא על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואהו מאיתו ולהישמע לו ולקיימו מיד ובלא כל התנגדות. יש פה איזו הדגשה מיוחדת. צריך לבדוק, לא שמתי לב אם זה חוזר על כמה וכמה ביטויים. זה אומר, ויורה לכוח הרצון, הרב שאלת, שיהיה מקבל ונשמע לציווי שיבוא מאיתו ויקיימו בשעתו. זה תוספת לכאורה ולא כל התנגדות.
המשפט
אחר זה להישמש בכוחות ואיברים
כפי
אשר יצווים
בלי המרות.
אז הוא הקדים את זה, שינה את הסדר.
זה בבן תיבון.
והשתמש בכוחות ובאיברים כפי אשר יצווה מבלי מרי. אז הוא שינה את הסדר קצת. השתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. טוב, בכל אופן, זה כמה וכמה ביטויים חזקים על הרצון. בלי כל התנגדות, מבלי מרי. קפח הוא מפקד על הכוח הרצוני, הוא פוקד, הרב שאלת מתרגם יורה לכוח הרצון, מורה לו, אבל הוא מתרגם, וכנראה זה התרגום המקורי, זה פקודות, כי הרי הוא אמר לפני כן שהחסיד הוא מושל, חסיד הוא מפקד. מפקד על הכוח הרצוני, מפקד על הכוח הרצוני שמקבל ונשמע לכל מה שיבוא מאיתו מן הפקודות, ואז תתנהג על פיה. לא ברור מה זה תתנהג, אני אמרתי לכם ברב קפח, הרבה מקומות לא ברור מה הוא ממחילה מכבודו, על משהו... יש לו הערות חריפות על אבן שמואל, אבל ברב קפח עצמו, לפעמים אתה לא מבין מה הוא מדבר. למשל פה, הוא מפקד על הכוח הרצוני שמקבל ונשמע לכל מה שיבוא מאיתו מן הפקודות, ואז תתנהג על פי המיד. מי זה תתנהג על פי המיד? אולי קהילתו, שהוא אמר מקודם, עדתו, ותשתמש בכוחות ובאיברים במה שצווה מבלי המראה. שלא יהיה תקלה של סירוב פקודה. אין סירוב פקודה. וכן יצווה עליו שלא יפנה, אז מי זה עליו? על הרצון, אנחנו עדיין עסוקים בעניין הרצון. יצווה עליו שלא יפנה לסתנים של הסברה והדמיון, ולא ישמע עליהם, ולא ייתן בהם אמון עד שיוועץ עם השכל. החסיד, דהיינו, הכוח הגדול שלו, כוח התורה שבו, שאמרנו, כוח שכלו, זה שכל התורה שבו, אז הוא נותן פקודות לרצון. עכשיו בא הדמיון והסברה. סברה זה לא שכל של תורה, זה סברות. מתחיל להגיד לו סברות, אולי אבל ככה, ואולי זה לא טוב, ואולי זה יהיה ככה, ואולי, ואולי עדיף שלא לעשות עכשיו, אולי עדיף אחרת, אולי... כל מיני סברות צצות פתאום במוח של לעכב את המחשבה הטובה שיש לאדם. יצווה עליו שלא יפנה, אז הוא קורא לזה אל הסתנים של הסברה והדמיון, כלומר הצד השלילי שבסברה ובדמיון, בגלל שהוא כבר מקודם הזכיר את הסברה והדמיון שגם בהם הוא משתמש, וכן יעשה לדמיון בפסקאות שלפני כן, זה דמיון לסברה, למחשבה ולזיכרון, ובסוף לכוח הרצון, המשתמש בכל אלה, אז הוא מפעיל את כל הכוחות כולם. אבל יש שטן של הסברה והדמיון. יש יצר הרע שנכנס בתוך הסברות. ובתוך הדמיונות של האדם, הוא מדמיין לעצמו כל מיני דמיונות. אז יצווה עליו שלא יפנה לסתנים של הסברה והדמיון, ולא ישמע עליהם. אם זה עבר את מבחן השכל התורני שבאדם, אז זה תורה. אז מה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר להניח תפילין. הוא יגיד, שמע, אבל... אולי זה לא כדאי, אתה יודע שבעלי חיים משפיעים עליך לא טוב, אז אם תשים עליך אור של בהמה, פרה, עגל, זה עלול להשפיע עליך באופן שלילי, אז זה, עושים לך כל מיני סברות, זה סתנים של סברות ודמיונות, ולא ישמע עליהם, ולא ייתן בהם אמון, עד שיוועץ עם השכל. אם יאשר זה את דבריהם, יקבלם, ולא יתנגד להם. אומרת, זהירות. אדם מתרוצצות בתוכו כל מיני מחשבות, וצריך מאוד מאוד לשים לב ולדעת מאיפה באות המחשבות האלה, מה המקור שלהם. כבר אתם מכירים את הסיפור על שרציתי ללכת לכולל. איך הרב צבי יהודה קילף את הדברים, מה בעצם מסתתר בתוך זה. זה ממש זה. ואני לא, אני כאילו חשבתי שזה מחשבות שכליות, אבל זה לא היה שכל אמיתי. והמציאות אחר כך הוכיחה לי שזה באמת לא היה אמיתי. והרב צבי יהודה, לא בהנחתה, לא, אל תלך, כן תלך, אלא בבירור דברים. אז הוא אמר בעצם, תשמע, אתה משכנע את עצמך שזה החלטות של התורה שבך. זה לא החלטות של התורה, זה החלטות של הכסף, של זה, כל מיני דמיונות, של תהיה ליד הכותל, תהיה פה, תהיה שם, תהיה... אני לא אכנס עכשיו לכל העריכות של הסיפור. זה מה שהוא אומר פה. לדעת, אבל הוא כאילו מדריך את האדם עצמו, לדעת להתייעץ. להתייעץ התייעצות פנימית. אפשר גם לעשות את זה התייעצות כאילו חיצוני. להציג בפני תלמיד חכם גדול את המחשבות שלך ולשמוע מה הוא אומר. אם יאשר זה את דבריהם, יקבלם. ולא, יתנגד להם. אז לא ילך עם המחשבות האלה שבתוך עצמו. ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה, ומחליט לקיימו. מעניין. זה גם כן דבר... ואז תקבל הרצונית את זה ממנה, ותתמיד על קבלתו. ואליו לא ישמע להם, ויקבל כוח הרצון זה ממנו, ויחליט לקיימו. זה מעניין. זאת אומרת, כל הוא אומר, השכל, החסיד, פוקד על הרצון. פוקד על הרצון לקבל כל צהר. נותן לו פקודה. השאלה אם באמת הרצון מקבל את הפקודה הזו. את אדם צריך לבדוק בתוך האישיות שלו, האם באמת הרצון ממושמע. יכול להיות מצב, שאדם מבחינה שכלית חושב טוב, אומר טוב, תכנן את עצמו נכון, אבל הרצון לא מקבל את הדברים מספיק. בעצם זה קרוב למה שדיברנו מקודם. הרצון לא מספיק משלים עם הדברים, ואז הוא לא מיישם אותם ולא מבצע אותם כפי שהדברים תקבלו בשכל. טוב.